מה, זה לא חגיג פתיחות?
אולי עוד אנשים שישמעו על אף הזמין
אותך. אז דיברנו על תחייה ועיבור בהקשר של הגשמים, וממש נגעתי, אני אפילו הופתעתי מעצמי, שנגענו ככה באיזה, בדיבורים שמבחינתי זה אמת הגע בליבה של המשגר. ממש התיאור הזה של הכניעה, סתם מה שאני מרתק אותי, זה לא התוכן. התוכן יש בלי סוף. השאלה היא שאלת החוויה, שאלת האקזיסטנס. איך אתה, מה אתה חווה שיש גשם? מה באמת קורה לך? לא בעבר, אבל המוחצן או השטחי, אלא בעובן העמוק בתוכך פנימה. וכמה שראינו מהחוויית הגשם, שדבר על גשם שגדול בתחילת המתים, גדול מיום שממד הר סיני, וגדול ממתן תורה, וזה באמת מעורר משהו נראה, יש דחייה. וכשנכנסים לזה, באמת נגענו, אני לפחות הרגשתי בפעם שעברה, שבאמת הרגשתי סוג של דחייה, בגשם געגועים לתחייה הזאת, עדיין עם השמיים כחולים, אבל הבטיחו שמחר יהיה גשם. אז בהתחלה
יצא בעצם... הבטיחו לסימן בדוק שלא יהיה גשם.
מה?
הם הבטיחו לסימן בדוק שלא יהיה גשם.
השנים האחרונות זה השתפר. היה פעם פער גדול בין התחזית לבין העובדות, אבל זה הלך ומשתפר, כי הטכנולוגיה השתפרה. יש מידע יותר מדויק. מעט, יש לנו קצת פישולים, אבל בסך הכל זה די עובד. בקיצור, מה שאני רוצה לקחת פה על תחייה ויבור אצל הרב שגר, הוא מזכיר בשני הקשרים, לפחות אלה שניים שיש לי מיד בראש, אחד בהקשר הגשמים ואחד בהקשר התשובה, שהוא מדבר על הבין תחייה ויבור. אז הגשמים ראיתי פעם שעברה שאני ראית את רב נחמן, זה הרשימה הראשונה בספר שובי נפשי. זה מין הקדמה לספר, מה שיש כאן. ומה שנעשה נקרא ביחד, נקרא ולאן נראה לאן זה הולך. ועצם העובדה שאנחנו מדברים על תשובה, כתחייה, וזה מה שהוא הולך לגלגל כאן ברשימה הזאת, זה כבר עושה משהו. אז אני בדרך כלל מדברים על תשובה כתיקון העוונות, אפילו הבעל שם טוב, השבת הנשמה לשורשה, איך שנפרש את המונח הזה, השבת הנשמה לשורשה, יש כאיזה מין, זה הכל מתפקד בתוך איזה מבנה יותר מינורי, נאמר איזה ככה. לחזור לאותנטיות שלנו, לחזור לכנות שלנו, שזה בעצם העולם של התשובה, כל אחד ניסח את זה מההוגים בצורה אחרת. למרות את התשובה כתחייה, זה נוצר רב שגר אצל רבי נחמן. וזה בעצם הנקודה, אולי אחת הנקודה המרכזיות, בעולם התשובה של רבי נחמן. והוא כדרכו הלך לתורה וב, שהיא התורה, שהקריא את התורה של אלול, ופשוט נקרא, נתחיל לקרוא ביחד. בעיית הכנות של התשובה, כמו גם הכינות הדתית בכלל, התמיד רבות את החסידים. בעייתה של רבי נחמן איננה רק שאלת הכינות, אלא בעיית הרוחניות. האם התשובה כאקט דתי עשויה להיוועד למצע ספיריטואלי גבוה מלא השערות דבקות? האם בכלל מסוגל האדם לחיות במצב כזה? בואו נעצור שנייה אחת בשאלה הזאת. תקראו את זה עוד פעם. רב היום, אין סוכר.
כמה סוכר?
פית אחת, פתוחה.
אתה יודע איפה זה, שאתה מכין את זה.
אתה צריך לדעת שאני אומר לפישולים. זה בסדר גם לא לפשל. מי שיפשל זה משהו בן אדם. מי שלא יפשל, יש לי חושד בו, שהוא מלאך כנראה. אז תקראו את השאלה הזאת. האם התשובה כאלה תהיה עשויה לבנתה ספיריטואלי גבוה? מה אתה חושב על השיטה? בלי לחשוב. כן או לא? האם התשובה כאלה לבנתה ספיריטואלי גבוה?
כן. גבוה?
כן או לא?
כן.
הייתי בהרקודת לא. כי תראו איך נראה עולם התשובה במובן הקלאסי, המוכר, שמושג התשובה. אתה מכיר בעל תשובה שהגיע לבנתה ספיריטואלי גבוה? הוא תיקן לדרכה, חזר בתשובה, התחיל לקיים עצמות. לא חיים טוב, כי משפחה יש ילדים, אוקיי, בסדר גמור. אבל אם אתה יכול לעמוד מאחורי המילים האלה, הכנות הדתית, על המוכניות עצמה, שהתשובה היא סוג של בשורה, של התהפכות פנימית, שעושה אותך למישהו אחר, כמו שראה בניסיח הזה, איני אותו האיש שעשה אותה המעשים. הוא לא דבר על איזה תיקון, לא, לא איזה תיקון מינורי, אלא איני אותו האיש. כמה אנשים יכולים להתייצב כשמדברים על תשובה, ובימי הרחמים, יכולים לומר אחרי שעבר ראשון הרבה, שסוף ימי רחמים, יוכל לומר לעצמו יד על הלב, איני אותו האיש שסף המסע.
זה שאלתי אם, אם מצב קבוע או לא מצב קבוע, כי מצב, קשה להגיע למצב קבוע של, של מצב ספיריטואלי מלא השראה ודבקות, אבל זה כן יכול ליצור הבלחות.
מה שאתה אומר זה הבחנה יפה, שהבלחות יכולות להיות. כולנו מכירים את זה, שמשהו יכול לקרות. וגם זה לא דבר פשוט, כי השאלה כמה אמון נותנים בתשובה. כמה אמון מראש אתה נותן בתשובה. וכאן זה בא לעודד אותנו, למה אני למד את התשובה היום בימי חשבון? בגלל הדבור הזקן. מה שלמד, הדבור הזקן אמר יעקב הלך לדרכו. המלך מחכה בחשבון. זה בעצם הזמן שבו ההתרגשויות של ימי הרחמים, עם כל הכבוד, הם לא הסיפור. הסיפור שאתה חוזר חזרה לחושך, חוזר חזרה אל הקשיים וליום יום ולשגרה. איך אתה נראה בשגרה? זאת השאלה הקובעת. אז יד מורה זה כן היה לו אמון עצום, שדווקא בשגרה, שאחרי ימי הרחמים, הוא יכול להיפתח באמת בנשמה שלנו. אני אראה משהו מזה גם בפסקה האחרונה שלו כאן בעמוד 2, אבל מה שרבי נחמן מעלה כאן, היא באמת, מה שהרבשגר מעלה כאן על בסיס רבי נחמן, אם באמת אנחנו נותנים אמון ברוח, נותנים אמון באפשרות השינוי. זו שאלה לא פשוטה לתשובה, כי... אני חושב שבדרך הבני אדם אין להם אמון. כל אחד רוצה להשתפר, כל אחד רוצה לתקן, אין מי שלא רוצה לתקן ולהשתפר עם אדם נורמלי. אבל מכאן ועד איזה אמון של איזה דבקות, ולהיות מלא השראה, ולומר, ולהיות איני אותו האיש שעשה את המעשים, עוד יש מרווח לא פתור כאן באמצע. ואני מדבר גם בעתיק עם מי שבאמת מאמין בזה. אני באמת מאמין בזה. אני לא סתם לומר אתכם לזה, אני באמת מאמין בזה. אני מאמין שאפשר להשתנות. ולמשל, שני דברים שהם, הרמב"ם כותב מדרכי עכשיו, אחד המשפטים בחוק תשובה שעוד מטלטלים אותי כל פעם חדש. מדרכי עכשיו, שמשנה שמו וגולה ממקומו, שגלות מכפרת עוון. עכשיו, הרמב"ם צריך לנשום את המילים האלה. שהרמב"ם לא מדבר על תשובה רק איזה... התרחשות של ישיבה, או של בית כנסת, או של קהילה, או משהו כזה. הוא דבר על, על דברים הרבה יותר רדיקליים. דבר על משנה שמו. איך שלא נסביר מה זה משנה שמו, הוא נוגע כאן בליבה של הקיום האנושי, שזה השם של האדם. ותרקים את המדרש שזלדה כתבה, שלושה שמות יש לאדם, אחד שנתנו לו אבי ואמו, אחד שנתנו לאחרים ואחד שנתנו לעצמו, גדול מכולם זה שנתנו לעצמו. עכשיו, קראתי את זה גם בספר שלי, זה על שינוי השם וכל זה, זה מאוד מעסיק אותי כבר הרבה שנים, אבל הרמב"ם מדבר על השם של האדם באמת הוא, הוא אוכל את כל הדימוי שלו, את כל הדמות שלו, השם של האדם. ננסה ללכת 5 דקות עם שם אחר. ננסה 5 דקות ללכת עם שם אחר, זה לא השם שאתה מכיר מעצמך, על עצמך, תראה מה קורה לך, זה פשוט, אתה תרחיש מהר ש... איני אותו איש, זה פשוט, העבודה שאנחנו תקועים בשם שלנו, זה תופס יותר שלא נוכל לזוז בשום מקום. נוכל לשפר, לשדרג, אבל אנחנו תופסים בשם. שינוי השם זה לא רק מבחינה בילולית, אלא משהו שבאמת מתרחש בתוכך שהשם שלך כבר יהיה אחר. וגולה למקומו, זה לעבור דירה, ללכת למקום אחר. גולה להיות תקוע במקום אחד. זה דבר נורא נורא קריטי. ואנשים מאוד אוהבים את המוכר. עוד דמי להתחפר במוכר, ולא רוצים לנוע במקומות חדשים. בגלל שככה, כי לא רוצים לנוע במקומות חדשים, ומה שהרמב"ם אומר גולה במקומו. פשוט הרמב"ם חווה גם בביוגרפיה האישית שלו, שהוא התלטל ממקום למקום. וכל הדבר הזה פותח כמה ערוצים בנשמה. הטלטלה היא דווקא שאנחנו נציג כאן בישיבה, באמצע הטלטלה שגולה במקומו. ממש ככה. עכשיו, מה זה עושה לנו? מה זה עושה? ראינו שם למעלה. מתשנ"ט, 99. היינו למעלה, וגלינו ממקומנו. גלינו. עלינו לארץ. עשינו עלייה. והגענו לפה. עכשיו, זה דבר שיש לו, זה סתם עניין טכני, פיזי, שככה מנופים, ירמנו קרוונים, אנחנו נותר פה. אני חווה את זה בכלל לא ככה. חייתי זה חווה של גאולה. אני כאן בא כאן לבוקר עדיין, אני בא בבוקר, הולך מהאוטו פה בחניה, מתנדד לי כאן לבית המדרש, ונושב אוויר פסגות. למרות שזה ירידה פה. וממש, אני כמעט לא מאמין. ממש משהו נפתח, אני אפילו לא יכול לדמיין, שאני לא שם פעם למעלה. הסתכלתי שאתמול הייתי למעלה, ושלשום הייתי למעלה בסיבוב, ואין כלום. גורלשט.
זה החוויה של המעבר, או שיש משהו...
לא, הרבה מעבר לא. גם המעבר, גם המקום החדש. זה ברור שזה ככה. אני חווה את זה כאן ממש חוויה אישית. כמעט מיסטית. תגידו, מה כולו ביג דיל? יש קרבן פה, קרבן כאן, מה, אפקמינה? כמה מטר מכאן, מה זה משנה? זה ממש משנה. זה פשוט משנה. עולה עם קומו, שזה יכול להביא את כולנו לשוב בתשובה. לחשוב חדש, לנשום חדש, להתבונן חדש, ליצור חדש. מי שלא היה כאן בפרסה הקודמת, הוא לא יכול להבין את זה. את החוויה שלי מדבר עליה. אבל יש כאן משהו מאוד מאוד, ואני לא עובר דירה. איזושהי סיבה עובר דירה. אני חוויתי את זה כמה פעמים, כי אנחנו אלופים במעבר דירות במשפחה שלי. אבל זה באמת שינוי עצום. זה פשוט שינוי עצום. אני עברתי לפני 12 שנה מבית אל, עם 28 שנים. עברנו לארץ שבות. פשוט נפתחו השמיים. נפתחו השמיים. ממש. כמעט בכל אומר, והראה מראות אלוקים. אפילו זה אני בכל אומר. תגידו, מה, אתה נפלת על הראש? מה, הגזמת? כולו מעבר דירה. חברת הובלות. זה מעצבן, זה דינים כאלה. עד שאתה אורז, שאתה מתמקם, שאתה מסתגר, חברה חדשה, בית חדש, הכל חדש. בסדר. מה אתה עושה ביג דיל בזה? לא, לא פחות מזה. יפתחו השמיים. ואני מדבר שזה מקום מאוד אישי, כלומר, אני מתרגש מהרמב״ם. שנותן אמון, שיש תשובה. מדרכי השער, משנה מקומו. זה לא שונה מהתודעה המוכרת. מדרכי השער, שילך לישיבה, שילמד תורה, שייתן צדקה, שיעשה דברים טובים. גם זה נכון, אני לא מזלזל גם בזה. אבל אצל הרמב״ם הוא לא הלך בקטנה. הוא נתן אמון שאפשר באמת להתהפך, אבל זה קונברסיה, היפוך הלב כזה לגמרי. יאללה, הלאה. רציתי לעורר אתכם קצת בדיבור הזה, כדרכי, נכשלתי. רק אני לא נבהל מזה, אני לא נבהל מזה, כי אני אומן כישלונות. אני לוזר עם קבלות, אתם לא חושבים בזה, לוזר עם קבלות. אנחנו נוכיח לכם מזה.
אנחנו עוד בגלות, אני עוד אפס.
מה?
אנחנו עוד לא הגיע הגאולה פה, אנחנו עוד בגלות, עד שהקרבנים לא יסיימו, אנחנו עוד בגלות.
אני רוצה לומר משהו על זה. אני סובל יחד איתכם. אני מאוד ער לזה. אני קראים כל הזמן וואטסאפים במצב האומה שיוצאת פה למטה. ואני ממש איתכם, ממש איתכם לגמרי. זה ממש סבל. שאין תנאים ואין מים ואין חשמל, יש מים ויש חשמל. ואין תנאים וזה הכל כזה מסכן ונבח כזה. ומה אחד שיכול לומר, עוד נתן מעבר לפינה. ממש מעבר לפינה. אני צריך רק להחזיק מעמד. ואני מכיר היטב את החוויה עד שדברים מתמקמים, עד שככה ועד שככה. אני איתכם לגמרי. 24/7. חושב עליכם. ממש. כשעשיתי הבית וחושב עליכם. שיהיה פה יותר טוב, שיהיה פה יותר נעים. כי ביתיות לאדם זה שם החיים שלו. עד שזה לא מגיע לזה, אז באמת הגוף סובל, הנפש סובלת, הנשמה סובלת. אבל מה שאני יכול לומר לכם את האופק. ותקחו את זה ברצינות מה שאני אומר, יש אופציה של התחדשות ממש. עוד אותו קרב המסכן, פורר, שהיה למעלה ועד למטה, יכול להוביל משהו. רק ניתן את האמון. אם אין אמון, אז זה לא ילך, זה לא יעבוד. צריך לקרוא את האמון שזה יכול להתרחש. אבל אני אעשה רק לחזק את כל מי שנמצא פה. בואו נלך הלאה. רבי נחמן מתחבד בפער שבין המעשה הדתי, שלפעם הופך לאקט בנאלי, מצוות אנשים מלומדה, לבין שאיפתו למלאות של הוויה. המשפט, גם כל משפט כזה, למה אדם מחפש? להיות צייטן, ורק להיות במעשה הדתי, במובן הפרקטי, ואני רוצה להגיד לך שאל תזלזלו בזה. גם המעשה הבנאלי, הפרקטי, כל מה שאני יודע, שומר ברכות חייו, וקם בבוקר ולטל ידיים, ברך ברכות, מניח תפילין, מהתפדה רבה, שלא נקל ראש. מישהו מלאות של הוויה. סתם כמין שגרת חיים של יהודי ירא שמיים. אבל להסתפק רק בזה, אין מצב. לפחות מבחינת הרב שגר, לפחות מבחינת רב נחמן, לפחות מבחינתי. אין מצב. לא בא בחשבון. הרבה פעמים השאיפה לרוחניות היא על חשבון הזלזול בפרטים של היום-יום. אם אין לך איזה עולם רוחני בוער ותוסס, אתה גם מתחיל להקל ראש גם בפרטים הקטנים של הקיום. בעולם שלי אין מצב כזה, זה לא בא בחשבון בכלל. מה שהמעשים הם בעצם המין שלד של הבניין. עכשיו, בוא נלך הלאה. ברצוני לעסוק בעיקר בתורה הבאה ובעיקותי מרן קמא, התורה של אלו כפי שבעצם מכנים אותה. התורה הזו בנויה להבחנה הקבלית שבין תשובה עילאה לתשובת איתה. תשובה עילאה זו עתן ספירת הבינה, הנקראת בעולם הבא. ועוד שתשובת איתה ויוחד לספירת המלכות ולעולם הזה. אז קודם כל נותן איזו הבחנה כאן, איך ההבחנה בין התשובות נמצא בעולם הספירות. אז יש ספירת הבינה, היא הספירה שעסקנו בה בשיעור המפגש הראשון ברשימה שלו על הזה והבא. אז העולם הבא והשבת והתשובה והיובל, כולם נמצאים בספירת הבינה. וזה התשובה עילה, שהיא במקום הרוחני, או במה שנקרא מלאות של הוויה. לעומת זה, התשובה המעשית הפרקטית היא תשובת איתה, שנמצאת בספירת המלכות. ספירת המלכות זה הספירת העולם שלנו, זה ספירת המלכות. אגב, למה נקרא, למה שמה נקרא, למה נקראת מלכות? יודעים? כי מה היה לפני שהעולם נברא? היו מלאכים קדמאים. זה המלאכים קדמאים שבזוהר.
של פרשת וישלח?
כן. אחרי וישלח. זה המלאכים, אלה המלאכים לפני מלאכות בני ישראל. בקבלה זה המלאכים הקדמאים, זה כתב בבישר שפר את הדוקטורט שלו, על מלאכים קדמאים. זה בעצם התיאור של עולמות התור שכתבו עולם התיקון. היו מלאכים, ודרך אגב, אני סתם, כשלימדתי בשנה שעברה את נושא בעל תפילה של רבי נחמן, יש שם, אני לא יודע אם מישהו מכיר את הסיפור, סיפור ארוך ומפותל, יש שם תשע הקטות. תשע הקטות, כל אחד, מי ראוי להיות מלך? זה נשמע לי גם הזוי, כאילו, אחד אמר שבעל האיברים יהיה מלך. כי הוא מנמק למה? אחד אמר שבעל התאוות יהיה מלך. אחד אמר שהרוצח יהיה מלך. כי למה הרוצח יהיה מלך? שכל דבר מגיע לקיצו. אז אם ככה, מי שמקדם את הקץ, הוא ראוי להיות מלך. אגב, זה... מראה שרב נחמן היה מודע לחוק האנטרופיה. חוק האנטרופיה שכל דבר מגיע לדקות הזאת, היא סופה להתאפץ. זה חוק האנטרופיה. ולכן רב נחמן שדבר על זה ממש דבר על חוק האנטרופיה. הוא לא נצליח את זה בצורה פיזיקלית, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר. ואז כשאמרתי את זה, אמרתי את זה כבר שבע שנים. זה בעצם הלבוש למלאכים לפני שמתו. כל התיאור של תשע הקטות של המלאכים לפני שמתו, והמלכות שלנו היא מלכות שבה היא המתקלה של הזוהר, שעולם שקיבל את האיזונים שלו בין דין רחמים, בין ככה וככה. זה בעצם העולם של המשקל, העולם של האיזונים, כי העולם של המלכים היה עולם תזזיתי. היה עולם שלא היה חוקיות, ועולם לא יכול להיברא ככה. אי אפשר לברוא עולם ברוחות תזזית. יש איזה מדרש מאוד יפה, שקודם שבא נוח, למה נקרא נוח? כי קודם שבא נוח, הפרה לא הייתה לשמת לחורש, ועוד מיני דיבור, כי כשאתה הולך את הפרה, אתה לוקח פרה ורוצה לחוש את האדמה, הפרה תפסת ראש, מזדקפת לאוויר, לא זזה. עכשיו זה היה העולם לפני נוח. כשבא נוח, נחו, הכל נח. נוח לשון נייחה, הגיע נייחה לעולם. זה בדיוק עכשיו התיאור הזה של רוחות תזזית, שהם מערערות על כל המושג של חוק. זה היה, זה התפיסה של מלכי קדמאים. לכן ספירת המלכות היא ספירה של השבת, של הרוגע, של הנייחה, כשכבר יש חוקיות בעולם. מכאן כתב הרב שגם בכמה מקומות את החוקיות עצמה היא הברית. שעצם בריאת החוקיות זה בעצם הברית. החוק זה לא משהו מכני של טבע. החוקיות עצמה היא סוג של גילוי שכינה מזה שיש בכלל חוקיות. הוא שעה בזה ברעיונות האלה, שבעצם אנחנו לא ערים לזה כי אנחנו רואים את החוק, כי זה מין השפעה של הטבע. כמו שלמדנו גם פעם שעברה, בשבוע שעבר, על הברית, משמעית הברית היא התחושה של העולם שבו אנו שורים הוא עולמנו שלנו, האינטימיות שחיברנו לעולם, הביטחון של יהודים הקימו למעלה, אם אני מוצא לחוק הכוח, אלא בריתם האלוקים, זה היה ביטחון בסדר של עולות השנה, שחזרה תזרח גם מחר, כדי שמרד ביתו, מרגישים בעולם כמי שניצא בביתו, כל הדברים האלה זה בעצם שהניע את הרב שגר לדבר על הברית, על החוקיות כברית, היא לא טבע, במובן המנוכר, והעיוור, אלא זה בעצם הגילוי של הברית, הגילוי של שיש מנהיג לבירה, יש אלוקים שבזכותם עבר לחוקיות עצמה. בהקשר הזה הוא מדבר כאן גם על התשובה. גם התשובה היא סוג של גילוי אלוקות, שבאיזשהו פעם זה לא... בואו נקרא טיפה קדימה. חסידים ואחרים פרשו את הראשונה כתשובה רוחנית הבאה מהשראה כחסד אלוקי, זה התשובה הילה, את האחרונה כתשובה מעשית שהיא התוצאה של המועצה אנושי חסד לעומת חירות. כינויים נוספים לשני סביבות אלה המזכירים אחרים בתורה הזו הינם שכינה וכבוד. שכינה עילה ותחתונה, כבוד עליון ותחבוד תחתון. כבוד הרקבה הראשונים השתמשו במונח על הכבוד הנגלה כתשובה לשכינה. הבנחת המשאים את תורה גם את כמונות האריזה על חודש אלול, וגם אותה מפרש פירוש משלו. הלכה מיומד באחר מסיכותיו שלא ניתן לפרש קבלת תארים ופירוש מושגי, אלא לבישון במחילות שונות. תראו שרב נחמן לא פרש פרסטי וטיפוסי, וכולל לדרכות מרכזיות ופנית, לא משנה כרגע איך, זה עוד משפט שרק פותח חזית אצל הרב שגר, שכל להבין את הלבושון לקבלת תארים. להגיעו לומר שירות הקודש ברשימות של הרב קוק, הכל זה לבושים קבלת האריזה, וזה נכון, זה מנוסח בשפה מאוד של הרב קוק. רבי נחמן עשה אותו דבר, דייה בשפה של רבי נחמן, כל אחד ילביש את קבלת האריזה בלבושים שלו, וזה לא מרתק לראות את ההשוואה שכולם יורקים מאותו מקור, אבל הם הגיעו למקומות אחרים בגלל שהשפה שלהם היא שפה אחרת. הלאה.
שונה מהותית או שהוא שונה רק בשפה?
השפה היא מהות, היא מהות. היא לא... שינוי השפה משנה את כל ההקשר, את כל הלוקציה. אולי שתמונת העולם של רב נחמן הייתה מאוד שונה מתמונת העולם של הרב קוק. למרות השניים ירקו מאותם מילים של האריזה. זה תמונת עולם אחרת, זה תחושת אחרת לגבי. חוויית הקיום, האקזיסטנט שמשתנה כשאתה... אני מדבר בשפה שלי, ואני מעל גם העולם שלי והחוויות שלי והרגושים שלי, הם נמקים חיותם מהשפה שלי. אני לא ברסלבר. אני מתרפק על רב נחמן ולומד אותו בידיעה ברורה של הפער בינו לביני. ואתה אומר, רב נחמן הוא לא האריזה, רב נחמן ידע היטב את הפער בינו לבין האריזה, שחוויית העולם של האריזה הייתה מאוד אחרת מהחוויה שהוא מפרש לאריזה. חוויית העולם של הרב שגר, הייתה מסוימת, מדבר שגרית, ואני לא מדבר את השפה הזאת. אני יונק ממנה ולא מדבר אותה. למה אני לא מדבר אותה? כי זה לא אני. כי... אני רוצה רק קצת לעורר אתכם. בספר שלי הבאתי בשני מקומות וידוי של הרב הנזיר. אתם ראיתם איזה פעם שהוא כותב, הוא מספר שהוא התבטל הרב קוק. הוא 16 שנים לא יצא מהדירה כשעבד על אורות הקודש, על הקבצים, זאת אומרת, שיצא אורות הקודש. והוא התבטל הרב קוק לגמרי, ביטל את עצמו לחלוטין וכותב בסופו של עניין את המחיר שהוא שילם על זה. הוא כותב, אני עברתי על דעתי את פג המקוריותי, כי הוא לא משורש שלי, אני בעצמי מת. כך הוא כותב, אני בעתי מת. ופשוט מצמרר לקרוא את זה. איך אדם מבוגר מסכם את מחיר ההתבטלות של עוד רבו. זה לא אני. באמת זה לא הוא, הרב קוק זה הרב קוק, והרב הנזיר והרב הנזיר זה ממש עולמות. אם אני אעשה את ניסוחים קבליים, אני אגיד שהרב קוק היה באצילות, והרב הנזיר היה בבינה. אני חושב שאני מדייק בזה במה שאני אומר כמה. הוא נגיד שהרקוק היה בצילות והנזיר היה בבריאה, בסוף של אביה, של הבא עולמות. אני לא משייך, אני מנסח את זה ברמה של הטרמינים, אבל ברור שהשורת יש משהו של הרב הנזיר הוא מאוד שונה. כבר יש הרבה ביקורת אגב, אבל לא חשוב לזהות את עצמי לאיפה אנחנו נמצאים, לכן אני ארז כאן על כל אדם שמפתח שפה, אני ממשיך לעוד לך. השפה הופכת להיות הדמות שלו, למשים למי שהוא. זה לא דבר מוחצן, כי אני מנתן אותו דבר במילים אחרות. שפה זה לא מלל, שפה זה הוויה שלמה, איך, מאיזה מקום אני יונק, מה האוריינטציה של ההתרחשות שעוברת בתוכי. זו שאלה מאוד מהותית. וכל אחד צריך למצוא את השפה שלו. יש גם אחד ברשימות של הרב קוק. תגידו, זה נוגע בכלל שאני מדבר? אני פעם אני אביא שעון מעורר. לינג, 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 לינג. נו, אתם לא זזים, מה קורה? נראה לפעמים שחייתם נרדמים לי. רגע. מה על השפה? כן, יש ברשימות של הרקוק, הוא אומר שבעתיד לבוא, לא ילמדו מרבנים, לא ילמדו ממישהו. משנה פסוק ירמיהו, היום אמרו, לא ילמדו את מי שתוכים וישתראו לדעת את השם, כולם ידעו אותי מקטעמה גדולה. עכשיו זה גם כדבר עצום שהיום אנחנו מאוד רואים אותו. אתה לא יכול לבית ללמוד עם מישהו, כי אתה לומד מהנשמה שלך. אתה לא יכול, זה כל כך, זה טורף את כל הקלפים של המסורת הקלאסית. המסורת הקלאסית אומרת, תשמע, אני יודע, אני כאדם מבוגר, מנוסה, וכזה וכזה, אתה עוד צעיר. אתה תתבטל לבוגר ממך, ותפתח את הערוצים שלך לקלוט אותו. ברמה מסוימת זה באמת נכון, כך באמת ראוי שיהיה לפחות בהתחלה. בשלב מסוים, אי אפשר להמשיך ככה. כל אחד יש לו את הנשמה שלו, ואת הבערה הפנימית שלו. ואתה כבר לא יכול ללמוד לך, אתה חי בעצמך, אתה חי נער מקיף עם מברך, אבל אתה יונק מתוך החיות שלך. אתה גם לא מסוגל כבר לשמוע מישהו אחר, ברצינות. וזה קורה בסופו של דבר, כשלפעמים זה קורה מוקדם מדי, אנשים מרגישים שאני כבר לא יכול להקשיב לאף אחד. אני באמת, הוא לא מעניין, הוא אחלה בן אדם. תשמע, הוא לא מדבר אליי. למה הוא לא מדבר אליי? לא כי הוא לא רציני, לא כי מה שהוא אומר זה לא ראוי להקשבה. כי זה פשוט לא אני. ואליי, לא מכל רב שלך אדם ללמוד, ירושלמי. לא, יש, עיקר הצמיחה של האדם, משלב מסוים בחיים שלו, זה משלב מאוד צעיר כבר, זה משהו מקשיב לשורש משפטו. ורק משם, לדבוק במקום הזה בקנאות, ולא לצטט יותר מדי, ולא להתרפק יותר מדי, והרב הנזיר זה המנורה האדומה של הספר שלי, גם בשפת הלב, היה לי מוטו מאוד קריטי לדבר על הצורך לדבוק בעצמך. ולא, ולא, מה שהרב הנזיר הוא ממש מנורה אדומה. מסקרן אותי נורא מה עבר על רב נתן. ואין לנו שום תיעוד על זה. מה עבר על רב נתן? שדבק ברבי נחמן דבקות כחסיד תמים לפני רבו, הקריזמטי. מה עבר עליו? איפה המחירים? שלא יספר שלא יהיה בכם, שאין נחירים. אני לא אתכם. זה לא יכול להיות.
שלא היה מודע לנחירים.
מה?
בתוך שמחיר, שהיה מה מודע אליהם. כאילו, אני עזר בהקשר הזה, הוא כבר...
מי היה מודע?
אני לא יודע אם רב נתן היה מודע לנחירים.
אני בטוח שאולי היה מודע. אני בטוח שאולי היה מודע, ויחד עם זה, גם אם הוא לא מודע, יש שם עדים שלמעלה מהתודעה. אם אתה לא מודע לדבר, אבל משהו ב... בעולם שלך פנימה הוא מבקש את הגאולה שלו. וזה נתן במקום להביא גאולה לעצמך, אתה להביא גאולה לרבך. באמת, בפנות רב נתן יש רב נחמן. בגלל רב נתן לא היה רב נחמן, זה ברור לחלוטין. כל רב נחמן זה בעצם בזכות רב נתן. שאין שום אות שיצא לאור של רב נחמן, שלא מעדה אחרי העבודה של רב נתן. אחר כך היו עוד מסורות ועוד המשך וכו' וכו'. כן.
אני חושב שמבחינת רב נתן, רב נחמן כאילו הציל את חייו.
כן, גם בחיית הרבה נזיר אנחנו רוצים את זה.
אני חושב גם אפשר לחשוב על מודלים שונים של הנהגה. הרב נחמן בהתנהלות שלו, הוא גם ידע כאילו פחות.
לא שהוא ידע, הוא דחף.
כן.
הדף.
אפשר אולי לחשוב על איזשהו סוג של סינתזה.
צודק, זה לא שחור לבן. השאלה היא באמת, צריך להביא אינטליגנציה מאוד מפותחת. אני רוצה לאחד לדעת להתבטל ולנוק מאחר. מצד שני, בו זמנית, גם לא להתבטל בכלל ולהיות מעלה עם מי שאתה. גם השאלה בעניין התפילה. קיבלתי איזו רשימה לפני 25 שנים, יש צו הרשת על תפילה בחסידות. ושם הראיתי אצל הדור השני של הרבז, שבאמת היו גישות שונות. האם באמת, מה עושה אדם בתפילה? אם אתה צריך לבוא תפילה, לא יודע, מעצמו, מהאבא שלו, להפעיל כוח ומשם להתפלל, דווקא להיות לגמרי מרוכב ולתת לעולם לפלוא שלה. השם שפתיי תפתח, אפי יגידי יותר. קודם כל תפתח את השפתיים שלי, לבד לא יכול כלום. אם אתה בא, נאמר בתפילה, אבוד, אבוד, כאילו, מה אני אתחיל להתפלל? אין לי שום יכולת להתפלל. ואז אולי משהו יפתח. יש כאן סיפרי לדבות. שבאמת, שיתפתי את המחשבות על מזמן, אז הוא אמר שיש בויפאסנה, כל מיני תרגילים במזרח, שהם עושים שתיקה כזאת שבסוף אתה משהו פתאום נפתח. הוא לא נפתח מהמאמץ, הוא נפתח מהרפייה. ואני לא מכיר את זה, אני הגעתי עד שם, מהמדרגה הזאת, אבל יש בזה דיון מאוד מאוד נוקב, שהרמס התעסקו אותו בדור השני של החסידות. אם באמת מה... אני רוצה לך משהו ככה בשביל ה... תראו, אני מנסה עכשיו בזיח הזה שמשפט אחר משפט ועשה להורא אתכם. בינתיים, אפס אצלך. אני רוצה להבחין בין תפילת עמידה לתפילת 18. אתה חושב שזה אותו דבר. אני חושב שזה שני הפכים. תקשיבו טוב. תפילת עמידה, מה העניינה?
לעמוד.
תרגיש את כפות הרגליים. לגעת באדמה. עצור את העיניים, פשוט לעמוד, אתם יודעים בזה חלה של לעמוד? לא יכול לשים לב לזה בכלל. נסו לעמוד לפני התפילה רבע שעה, רק לעמוד. בלי יסח דעת. באמת בלי יסח דעת. רק לעמוד. והתפילה היא כתפילת עמידה. והתפילה שהיא ידעה שאתה עומד. פשוט לעמוד. תראו מה היא פתחת, תנסו את זה בתפילה הבאה. תנסו לעמוד. פשוט לעמוד. תפילת 18 זה מילים. עכשיו, המילים האלה הם בתודעה שלי הם תוצאה של העמידה. אם אתה ניגש מיד להתפלל, גם האגו. גם האגו. אני יכול לדבר על האגו. אם אתה עומד ובאמת מתרכז בעמידה ונותן לחוש את כפות הרגליים שלך למטה, אתה... מוריד את הראש לכפות הרגליים, לא פעל, לכפות הרגליים ולתנוחה של העמידה. זה הרי לא סתם דיברו שזו תנוחה של מלאכים, שבן אדם יקרא מהלך, המלאך יקרא עומד. אז יהיה קצת מלאך לפי שרתי להתפלל. יש מקום לא ללכת, רק לעמוד. תנסו את פעם, זה חוויה רבה בסירה. תנסו לעמוד. המחשבות תהיה יותר נקיות, תראו את זה, גם לא לדיבור, גם המחשבה תהיה יותר נקייה. מי שמצליח לעמוד ראשה, באמת לעמוד בישהו איזה דעת. קרובה שבלי פלט ובלי כלום. לעמוד. עכשיו, זה ביוק הנקודה כאן שיש תנועה שמגיעה מלמעלה, פועל שתלך מלמעלה. שתן לעצמך את האפשרות שמשהו יזרום מבחוץ אליך פנימה. ואז אתה לא מתחיל לדבר, אתה מתחיל לדבר, לא אתה, לא אני שלך מתחיל, אלא הגוף שלך מתחיל לומר מילים. וזה בעצם הדיון שכבר דנו בו הרב איזה... טוב. בתשובה אומר רבי נחמן כאן, רב שגם מצטט אותו, הוא בחינת חיים. בחינת השיעו וחיו, ליד הערת שוליים שלוש. בחינת החיים נצחיים של עולם הבא, בחינת שבת. ועל כן, על ידי התשובה, חוזר ונחיה וקם לתחייה. בסגנון התורה שאנחנו עסוקים בה, כי קודם התשובה עדיין אין לו הוויה. כי עדיין לא נתהווה בעולם. כי טוב לו שלא נברא משנברא. הוא שבא לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא בחינת ההיה. ועל זה אומר הרב שגר את הדבר הבא. בתשובה מתמלא השווא בהוויה וזוכה לתחייה. התמלאות זו הוא קשר הדוק לזיכרון, לראש השנה שנקרא יום הזיכרון. משמעות הזיכרון היא הזכות פנימית שהלב שכבר הוזכר לאל. הזכות שהתחברות חזקה בלתי נתית עם הנזכר. לכן היא מפגשת עם הממשות של היות כאן. הזכות שכפי שראינו בלבד מפרידה. יכול אדם לחיות חיים ארוכים, והפעם לא להיזכר בכך שהוא כאן. בסדר עד כאן? זה בעצם חוזר לו ש... מסכם השמה מעבר עכשיו, חושב של הזיכרון. ואז הוא ממשיך ואומר, לתשובה שנעשה במהירות, לתשובה שני היבטים הפוכים. מחד, דע כי תשובה היא לשוב אל הדבר במקום שניתן משם. התשובה היא חזרה להתחלה. אדם חי את חייו, כשהסיר היו לו חלומות, אידיאלי, מחשבות ביתקות. במוצאות השנים התכסו על הלב באבק ששכחה, כמו בספיח שביאליק, הוא עדיין שכחה אישה בגלות הלר, אף על פי שזוכל כמלו. התשובה היא חזרה למקור, למקרות האותנטי שבין הניצל, להיות מה שהוא אמור היה להיות. מידך כך, זה רק בשביל התורה, גם חידוש. לצאתו מתחדש את הנשמה. כן, זה לחזור ולהתחדש. קווי המתאר של התשובה שימו לב ברורים. אותנטיות, התחדשות, דחייה, והיות להוויה. דבר שמילים גבוהות אלה די פשוט, אני יכול לתאר בקלות. אנו חיים על כשעונם היינו רוצים לחיות. כל אחד מאיתנו מבחין של זמנים ורואים חוות בשבילים חיוב יופי. נועדה זמנים של יופי שאין בהם חפץ. האם אנו חיים יותר פעמים אתכם מתעדרים לריקנות בנו לתחות שר המשמעות? משנה מילים רעיונות אמיתות המעורים בתחושה חזקה המשמעות של המציאות שמעליבים אותנו ובנים אותנו בשיחה וטעם. התחדשות ורחייה וקרישה זה פירושם להתקשר לאותה מלאות. לחיות באופן אינטנסיבי יותר ועמוק כפי שראוי שנחיה כפי שפעם העזנו לחלום. מילים אלו לקוחות אמנם האקסיקון הקיומי אקזיסטנציאלי, אך בעיני רבי נחמן משמעותם מרחיקה ללכת הרבה יותר. חייה וחיים, חייכם אלו, הינם חיי עולם הבא ותענוג עולם הבא. האמת שהיה תענוג עולם הבא מתועדים אצל רבי נחמן בתורים קיומיים, נחם בתורותיו ושל רבי נחמן את השעשועים של עולם הבא כהודעה, וכולי וכולי. בואו נראה לפסקה הבאה כשאוכל לסיים. תענוג עולם הבא, חייכם לך מכוון להרבה יותר. תראי בפסקה הבאה. תענוג עולם הבא איננו אלא השגת אלוקות, שהיא השגה מיסטית. זאת לפי רבי נחמן בתחייה האמיתית, אך כאן תמונה הבעיה. כי תענוג עולם הבא אי אפשר לנו להשיג עכשיו. וזה מחמת שלנו עכשיו בגבול. כל דבר שיש לו גבול אי אפשר להשיג תענוג עולם הבא הרוחני. לכן גם עונג שבת שמעין עולם הבא, הוא חזק כל המהרגת השבת נותנים לחלה בלי מצרים. אלו בלי גבול. כי עונג שבת הוא מעין עולם הבא. הוא בלתי בעל גבול שאינו אותו מה החיים זכו. שלא כמו הזקן משהו של דוד אבידן שקם בוקר, בוקר בו לא קם, הרבי נחמן שואף שיתעורר כרב זושה, שהקם בבוקר, פותח את החיים ואומר בוקר טוב לך ריבונו של עולם, בוקר טוב לך עם ישראל. אבל אם יכולים להפוך את השבוע כולו לשבת, ולומר, אדון לעזי והעולם, ועכשיו מפשטת כדי להתלהב להגיע להשגת אמת ממשית ביותר, מציאותית, לא כחלוס רק, באופן הבוטה ביותר, לעמוד באופן בלתי יציבו למציאות. אך כפי שלמדנו בקטר כולל רבי נחמן, השגת האדם היא לעולם סופית, יחסית ומותנית. וכזו, אני לא יכול לגבוש במעשות האמצפית עצמה, תימן למוחלטות. לעולם תשכב הבנאלי, אני מתייחס למה של הערה של עומרי, כי יש הבלחות. לעולם תשכב הבנאלי, תחיה מתוך הרגשות של שמחה שלמה, של התלבות מלאה, שכמה דרכי אמיתית, מבחה והלאה. זה מה שהבאתי כאן בתוך הרשימה בשביל נפשי. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על יעקב איינבורט. יעקב איינבורט. הסתכלתי בנאום האחרון שלו לפני חודש לפני שנפטר. ראיתם את זה?
הנאום שלו שהוא מזכיר...
הנאום שלו שהוא אמר חודש לפני מותו במטר תל אביב.
של מי?
יעקב איינבורט, זה נפטר לפני שבוע. עורך דין הפרסם, הפרקט הפרסם, שאחיו היה במחזור שלי ביד, זה גבול נפטר לאחרונה. הייתה שם נאום, וואו, זה קשה להאמין. זה שעתיים אבל, זה לוקח שעתיים. אתם רוצים אותו? יש אותו כאן בטלפון, אתם רוצים אותו? אבל תצאו שעתיים. קודם כל, אדם מריזמה, אדם ידע שהוא הולך למות. הוא ידע שהוא הולך למות. ופרסם המדיד ימיר פרסם בשבע, שכשהוא יבוא ויקליט את זה, ואז הוא כתב רשימה על הנאום הזה, ויש את הנאום עצמו שהקשבתי לו. זה באמת נפלא, הוא אינטלקטואל מבריק, והאדם שבעצם היה אמור להיות גדול הדור. רבי פונוביץ' היה קשור בנשמתו לרבי שמואל ברזובסקי, שהוא מזכיר אותו גם בנאום הזה, שהיה מראשי ישיבת פונוביץ', בא מפונוביץ', ובעצם תמיד אמרו עליו שהוא לא היה הולך למשפטים ולפילוסופיה, הוא היה גדול הדור, גדול ראשי ישיבת בדור הזה. ואני חותם על המשפט הזה, פשוט ככה. וכשלפני מותו, עושה חשבון נפש. ממש כל היום הוא מלטים מתוודים, נכון? כך כתוב. כל מי שמתאים אותו לאורן מתוודה. הוא אומר, אותו לא אוהב, הוא הולך למות עוד מעט. לא, הוא הייתה בדים, הייתה בדי שמיים. מחלה, סרטן. זה אמר וידוי. אבל אמר אותו באופן כזה מצמר. שוחתי לשתוח, נפגעת פתאום בפה, ומקווה צמרמורת, התגובה היחידה אפשרית מול החיזיון. זה ממש חיזיון. יש חיזיון. ושם מדבר, בין השאר, דבר שהרבה מנתח את הפילוסופיה של היוש. הגיע את אלבר קאמי, ואחרי זה את היידגר, והוא הזכיר שם, שבעצם בשביל מה לחיות, מה אתה בכל החיים? הוא מתחילת הפרס סיפור על טרלואידים, זה סיפור שהמציא אותו. יש להם 10 מטר מרובע, וידעים שאומרות אותו כמה דקות הם ימותו, אז מה המשמעות שזה? זה סיפור כזה יפה, מין, הוא לקח אותו לזה, מין חוויה בדיונית כזאת, תמיד שאת הסיפור הזה הוא המצאתי, אומר, הוא המציא את הסיפור. מסביבו הוא מגלגל את כל ההרצאה שלו. ובין השעה הוא מדבר שם שהליכה מהרציונליות אל האומנות, גילת רב נחמה. הוא כזה ליטאי אמיתי. והלך התורה סמך ד' של רב נחמה, על הניגון שיש לו כל דבר, גם הניגון של האפיקורסים. ומדבר שם על ממש ברסלבית. זה אומר שרבי נחמן, הוא באמת, הוא שהיה גם מאוד באדמה, בייאוש. הוא אומר לו, הוא הביא את הפתיחה למעשה בישיבת הקבצנים, אספר לכם איך היו שמחים. זה אומר אדם שהולך למות. לא, בשום אופן לא, זה מספר את הסיפור החסידי, החסיד מתנגד, החסיד רואה את המתנגד, אומר, כי עפרת ונפרת שוב, ובוכה, בוכה, בוכה. אמרו לו החסיד, נתן לו קל הכתף. מילא אם היה כתוב, כי זהב אתה ונפרת שוב, הייתי יש מקום לבכות. אבל כי עפרת ונפרת שוב, מה אתה... זה הכל התחיל, אני אגמר ככה. בעצם יש לה כמה כוסיות יין, אז מה רע? אם אומרים את זה ככה בשיעור בשיעור בהלצה, אז אקסו זה נחמד. שאומר את זה, אדם שהולך לעמוד עוד כמה ימים, זה כבר אתה לא יכול לעמוד מול זה ככה. אומר את זה לראו פנים, אתה רואה שהבן אדם מואר, ממש מואר. מה, זה גרם לי, היא עוד תשובה נוקבים. לא אומר, התחייה, התשובה, חמית את השבוע. ממש. פלא פלאים לראות אדם מסתכל בנבל שבעיניי שמלאך המוות ואומר, הלאה מכאן קמי, כל האלה שידרים למה לא להתאבד ורק על ייאוש, אין שום טעם בכלום, אין שום איך. אז הוא אומר עוד דבר בסוף, אתם מכירים את הרש גליק? מי יודע? אני לא יודע, הרש גליק. אף אחד לא יודע מי זה הרש גליק, אני לא ידעתי. הרש גליק היה בגטו ורשה, אני חושב, לפני שנרצח הוא חיבר את שיר הפרטיזנים. התחיל להקריא את שיר הפרטיזנים, עלת תמר אני דרכי האחרונה. אז הוא הזכיר שם שיש בגברה, ששואלים עליו לפני מותה, שבא לשמיים, כמה שאלות. עשת ורתת באמונה, ומה השאלה העיקרית? ציפית לישוע. הוא התרפק, ראינו אותה למילים האלה, ציפית לישוע. מה זה שאלה ציפית לישוע? אם הכל טוב היה אתה ציפה לישוע, כשאתה נמצא בייאוש, בחוסר הטעם, אין טעם לחיים, אתה מצפה לישוע? שיש אלוהים? אז הוא אומר שהוא הקריא את מילות השיר, מה שתמרתי, חושב שכל אחד מכיר אותם מגמי הילדים. עלה תאמר לי לדרכי האחרונה. איזה יום הסתור שאתה מענה. עוד יום נחשפנו לו יעל ויבוא, מצדנו את ירים אנחנו פה. פתאום הוא קרא את זה בנימה כזאת של חשבון נפש תפעם אותו. שאדם שהולך, הוא נרצח אותו, הרש גליק, הוא חיבר את השיר הזה, ואחרי זה נרצח. זה ירק מנו השעה לדבר על אדם שבתוך התופת, בתוך אימת המוות, שירצחו מימינו משמאלו, והוא בתור, אלא עוד נחשף לו היום עוד יעל ויבוא. זה ציפית לישוע. וזהו כאילו המעיד על עצמו, ודרך זה ראיתי אותו, שלפני מותו הוא בשמחה. בטח היו לו נפילות, ודאי שהוא... זה לא, איך אמרנו, הבלחות, אבל לומר את זה ככה, בראש מואר, מול קהל של סטודנטים באוניברסיטת, אני לא יודע, היה קהל שם, וואו, זה עשה לי משהו. הזכרתי בתורה הזאת. תשובה כתחייה. אדם הולך למות. לא, תשובה כתחייה. וואו. באמת, זה מטלטל. אני כבר לא ילד, אני כבר לא ילד. כשאני רואה אדם שנמצא בסיטואציה כזאת, מסוגל להביא, אספר לכם איך היו שמחים, כבר בפתוס. זה מה שרב נחמן רוצה לומר, אספר לכם איך היו שמחים. לא שמחים, יפרי לך. איך היו שמחים שנמצא במעבי הייאוש שחוסר הטעם. התשובה שרב נחמן זה שמוח, להיות בשמחה. אבל אלה ללמוד בסדרים, ללמוד בשמחה, הוא קצת סמכם. איבדנו משהו מהחושה מוקבת, איזה לא רבה איזה משפט פרסם שיש אולי 60 אנשים שמבינים את רב נחמן. מקווה שהוא אחד מהם. אני חושב שהוא צודק דרך אגב.
מי אמר את זה?
ביימות. ביימות אמרו. ולהגיד את רב נחמן זה, אנחנו לא נתפסים היום לעממיות, לעמוניות, לספרים בקרנות רחוב, וככה. אבל הוא מצא ברב נחמן את הגואל ומושיע, אדם שהוא רציונליסט מובהק. שכל חיים הוא עסק בפילוסופיה. ובשיעור קומה שלו באמת המרשים הזה. הוא היה משפטן, אבל הוא עשה פילוסוף כזה. ולפני מותו הוא עובר לרב נחמן, תורה סמך ד' ודבר על המקומות הלא רציונליים. על האמנות, על השירה ועל הניגון. לא ציפיתי לזה. ממש לא ציפיתי לזה. אני הכיר אותה המון שנים. המון שנים כזה דברים עוד. לא הכירות קרובה, וזה פעם שלום שלו, לא יותר מזה. אז ירשו אותי בצורה בלתי רגילה. זהו. אתם רוצים, אני אחשך את הוואטסאפ שלכם. אתם רשומים בחבורה הזאת כולם? מגיעים לצורה ברוך?